עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת לשעבר, דוקטור מיכאל בן ארי.
שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה. איתך רצינו דווקא להתעניין יותר לעומק. בעצם מה חמאס רוצה מאיתנו? ולאן הוא חתר להגיע? ואם הוא לא חשב שהוא יקבל כזאת מכה שהוא ימחק?
בוא נגיד ככה, גם בשעה הזאת הוא משוכנע שלא רק שהוא לא נמחק, אלא שהוא יקר אותנו מכה מאוד 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 קשה, ובשורה התחתונה הוא זה שהולך לנצח ולא זה שהולך להפסיד.
זה שהוא יקר אותנו מכה קשה זה ודאי, השאלה מה התוצאה, מה הוא חשב.
הוא לא רואה את התמונות שהפרלמנט שלו נהרס, הוא לא רואה את הכיבוש של חיילים בכל מקום?
אנחנו מדברים בשפה אחרת לחלוטין, המבנים מבחינתו הם שום דבר וכלום. אני רק רוצה להזכיר לכולנו שחמאס, והקבצן עם יחסי ציבור, אתה מכיר את הקבצן הזה עם יחסי ציבור? הוא האיש הכי עשיר בשכונה, הכי עשיר בעיר, בגלל שהוא קבצן עם יחסי ציבור. אז חמאס זה הקבצן הכי עם יחסי ציבור בעולם, גם ממדינות אירופה, גם ממדינות המפרץ, גם האסלאם כולו בעולם. זה לא מזיז לו כמה מבנים שאנחנו הרסנו לו, הוא ישקם אותם בן רגע. הוא הצליח לעשות משהו שמי שעשה את זה אולי קודם, או אולי אפילו בצורה פחותה יותר, זה החיזבאללה בלבנון. החיזבאללה קיפל את צהל, שוב אני רוצה להזכיר לכולם, החיזבאללה זה גם כנופיה. גם הקנו אותם שוב ושוב ושוב ושוב, ובסופו של יום אנחנו ברחנו מעזה עם הזנב בין הרגליים, בגדנו בצדל, זה דבר שהם מזכירים אותו כל הזמן.
בלבנון,
כן, דרום לבנון, כן.
תראו את הציונים האלה, לא כדאי לכם להיות בני ברית שלהם, הם בסופו של דבר יפקירו אתכם. זה דבר שהם מדברים עליו כל הזמן. אז בואו נאמר ככה.
נו, אבל אצל החמאס אנחנו מדברים על מיטוט החמאס. זה חלק ממטרות המלחמה, להשמיד אותם.
זהו. אחד הדברים העצובים זה שאלה שמדברים על מיטוט החמאס, לא יודעים להסביר מה זה חמאס. אני אומר להם שחמאס זה 5,000 או 6,000 או 30,000 איש שמחזיקים ביד RPG או קלצ'ניקוב. זו טעות כל כך אימננטית, טעות כל כך, כל כך...
מדוע, תסביר. לא, אתה אומר, האם זה...
אני משמע מי כן, אתה אומר, מה זה לא החמאס, מה כן החמאס?
לא, האם אנחנו באים לקחת את האידיאולוגיה של לגרש את היהודים מארץ ישראל, שזה אידיאולוגיה, אני מניח, שהיא רווחת הרבה יותר מכמה עשרות אלפים.
אז זהו, צריך להבין, הזמן הוא קצר כדי להזמין דברים כאלה ארוכים, אבל אני אשתדל לעשות את זה ממש ממש בקצרה.
בצורה יותר אופרטיבית, להסביר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, אתה יודע, כאילו...
מה שאנחנו צריכים לעשות, זה למחוק להם את הניצחון שהיה. הדבר היחיד שיכול למחוק להם את הניצחון, זה כיבוש טריטוריאלי. זה אתם חשבתם שאתם תחריר אותנו ותגרמו לנו לעוד נסיגה, אנחנו, במקום ללכת לאחור, אנחנו הולכים קדימה.
ומי ישלוט? ומי ישלוט? לא הבנתי.
זהו, זה בדיוק העניין. אם אנחנו חושבים, זה בדיוק מה שהם...
אתה לא רוצה הרי לשלוט שם, או שאתה כן חושב שצריך לשלוט שם.
זהו, אז ברגע שאתה אמרת את זה, גם הם אומרים את זה, ובסנו.
שואל אותך, אל תגיד לי, אתה אמרת, אל תפיל עליי את התיק. מה אתה חושב? אתה חושב, אתה היית ראש ממשלה. אתה חושב שכן צריך לשלוט שם?
תראה, אני אומר באופן חד משמעי. כל מי שמדבר כמוך בדיוק חושב כמו כרגע יחיא סנואר. יחיא סנואר שיושב עכשיו באיזה וילה במצרים, או במקום אחר, ולא בשום בונקר לפי דעתי, והוא אומר בסופו של דבר, אחרי שהם יעשו את כל האבואלי שלהם, והפיצוצים והתמונות וכן הלאה, הרי הם יבריחו עם הזנב בין הרגליים, הרי הם לא ירצו בשלוט...
שאלתי אותך מה כן, עוד פעם אתה אומר לי מה לא, זה לא בסדר, זה לא חוכמה רק לתקוף, אתה תגיד לנו מה כן, לא מה לא, האם אתה ראש ממשלה וראש הקבינט, האם אתה בעד להישאר שם ולסכן חיילים 24-7 עד שלא תצא משם, כל יום 2-3 הרוגים, האם אתה
הוא אומר שאתה לא תסכן, כי אין חמאס, אין חמאס, מה תסכן?
בוא נשמע אותו.
לא, לא, לא.
איזה אין חמאס?
תשמעו אותי בבקשה.
כן.
בוא נאמר ככה, יש דבר שאנחנו לא נוכלים מלט ממנו, ולשמחתי יש אפילו כמה אנשי שמאל שמתחילים להבין אותו כמו רם בן ברק. אין עזה ואנחנו. אני אומר את זה המון המון שנים, על זה נפסלתי לכנסת, שאמרתי אין עזה ואנחנו. זה או עזה או אנחנו. ברגע שנברח מזלב בין הרגליים, הם יתחבשו עוד יותר טוב, הם יקעו אותנו יותר חזק, ויקעו אותנו לא שם שני שלושה חיילים ביום, אלא 1,400 איש ביום. ולכן אין ברירה אלא להשתמש במילה טרנספר. עכשיו טרנספר, איך? אני תמיד שואל, האם מדינת ישראל אי פעם, שמה את זה על השולחן ואמרה, בואו נביא הצעות, באה לעולם ואמרה...
ראינו שיש הצעה לאחרונה, פתאום אפילו מאנשי לפיד.
לא, זהו, כן, נכון.
זה דבר שעוד לא היה, אף אחד לא חלם, אני שפשפתי עיניים, נשמע אם זה נכון.
כי בסופו של דבר, יש כמה שנופל להם, מה שנקרא, הסימון, אנחנו יודעים מה זה הסימון, והם מבינים שהאשליה הזאת, שאנחנו נוכל לתת את זה לכוח רב לאומי, בלבנון לכוח רב לאומי.
אז איך אתה מציע טרנספר? אז איך אתה כן מציע? בוא נתמקד בהצעה החיובית.
אני כתבתי תוכנית לפני כמה שנים שנקראת עלייה ובנייה, הגירה ושלום. הציונות, היסודות של הציונות, מאברהם אבינו, זה שני דברים, זה דמוגרפיה וגיאוגרפיה. צריך לעבוד בחשיבה ארוכת טווח, לא בבום טרח. אח מגסין בנה את המתקפה של שמחת תורה, הוא בנה אותה לפני 50 שנה. הוא בנה אותה לפני 50 שנה, הוא ידע בדיוק את כל השלבים, הוא רשם את כל השלבים האלה.
מה פתאום, איך הגעת לזה? אתה באמת, אתה מאמין לזה? אתה מאמין לזה שאחמד יזיד תכנן את זה?
רעיוני, לא אופרטיבי.
רעיוני, מאז שהם נולדו ומאז שאנחנו נולדנו.
בואו תדברו ביחד, אני מומחה לנושא הזה, אני כותב את זה, אני חוקר את זה. הוא אומר, בשנת 2000, הוא אומר, בסוף הרבע של המאה, מדינת ישראל תחדל להתקיים. הוא מדבר בטווח ארוך. אני דיברתי על זה אתמול, על אונרה, שם נותנים את הנשק, נותנים דלק לאונרה. אונרה זה חמאס. ממתי אונרה הפך להיות חמאס? כבר משנת 83-84, עוד לפני שהוא קם החמאס, אחמד יאסין השתלט על כל אונרה. הכל בחשיבה. אין היום איגוד רופאים, איגוד מהנדסים, ועד מורים בכל עזה, שהוא לא נשלט, לא מהיום ואתמול, כבר 30-40 שנה על ידי חמאס. צריך להבין שם מדובר בחשיבה ארוכת טווח, בשיטת האחים המוסלמים, שיטת השלבים, אני קורא לזה פינג פונג, מסגד וג'יהאד. הם מתחילים בפעילות קהילתית, הם מעבירים את זה להטפה דתית, לדאווה, ובסופו של דבר בא הג'יהאד, אבל בצורה מאוד מאוד שיטתית, יסודית.
מיכאל בן ארי, אבל מה הפתרון?
מה הטרנספר? אני עצרתי איתך באמצע הטרנספר. איזה טרנספר אתה מציע?
תראה, הם הציעו טרנספר
מרצון.
אני אגב גם אומר מרצון.
אז מה, איך זה
אומר? אני אגיד לך איך מרצון. מרצון שזה מפסיק להשתלם לגור בעזה. אחד הדברים, לדוגמה, הזכרתי את אונרה. אונרה הופך את האנשים האלה, תאר לעצמך שמחלקים ברחוב תעודת נכה. כולם יעמדו בתור, גם לא הנכים. גם לא הנכים, למה? אפשר לקבל חניה חינם, הנחה בארנונה, כולם פליטים. נגמר הסיפור הזה של הפליטים. פליטים זה דור ראשון. אנחנו מוחקים את הסיפור הזה של אונרה. לא משתלם להיות בעזה. לעומת זה, יש תמריצים לצאת. בשנים האחרונות פורסם לפני כמה זמן. 250 אלף איש עזבו את עזה. אם 250 אלף איש עזבו את עזה, יכולים גם 2 מיליון לעזוב את עזה. אנחנו צריכים לשים את זה כפתרון היחיד בלבד על השולחן.
אבל איך תיתן להם כסף, תציע להם פיתויים, או תכריח אותם באונס לצאת? איך תעשה את זה?
כל הזמן דיברו על גזרים, אז כל הזמן חיזקו את ההתיישבות שלהם כאן. כבר בזמנו, בנימין זאב הרצל אמר, אנחנו צריכים להציע לערבים שכאן מקומות עבודה, אבל לא בארץ ישראל. להציע למקומות עבודה במקומות אחרים. זאת צריכה להיות חשיבה ארוכת טווח, חשיבה נחושה. הם רוצים לגרש אותנו מכאן.
תראה, אני חייב להגיד לך במאמר, בסוגריים, אולי זה לא סוגריים, תראה איך אנחנו אוכלנו טוב, אנחנו היהודים דופקים את עצמנו. יש מלחמה, וכל ענף הבנייה נעצר. למה? כי כל הפועלים שלנו הם ערבים. אז ענף הבנייה, אם הפועלים היו תאילנדים או סינים, אם הם היו תאילנדים או סינים, הכל היה ממשיך עכשיו, אתה מבין?
תקשיב, ההיסטוריה לימדה אותנו, כבר במה שנקרא המרד הערבי, ב-1936, הם חשבו שהם דופקים אותנו, והם לא באים לעבוד, והם סגרו את נמל יפו, אז הקימו את נמל תל אביב. אנחנו יודעים להסתדר עם הזוטות, תאמין את הזוטות. אז יחסית לאסון, זה נכון, יש קבלנים שכרגע בהפסדים גדולים, יש עיכוב במסירת מפתחות וכו', אבל בשורה התחתונה, ימצאו פתרונות.
לא, זה התכוונתי, זה בעיה שלנו, שאנחנו נסמכים עליהם כל השנה.
כן, הבעיה שלנו אין חשיבה ארוכת טווח, ומה שאמרתי קודם, שאחמד יאסין מתכנן את הכל יותר מ-50 שנה קודם. אתה מבין שאת האל מוג'מה, את המרכז האסלאמי, הוא בנה 20 שנה, הוא אמר, אני לא עוסק בטרור, אני לא עוסק בטרור. אגב, אני אגיד לכם אנקדוטה.
אז הנה, הם מוטטים עכשיו אותו.
בוא אני אגיד לכם אנקדוטה מעניינת למאזינים שלכם. היחיד שזיהה את החמאס 10 שנים לפני שהוא הוקמה, היה הרב עובדיה יוסף.
במה?
מה שאני אומר לכם. בזמנו, הוא ביקש אישור לעמותה שלו, ביקוש שהוא יוכל לנהל חשבונות בנק באל מוג'מה, במרכז האסלאמי, אל מוג'מה אסלאמי. וזה בא לאישור משרד הדתות, כי זה היה חלק מהמקומות שצריך לתת, היה צריך לתת אישור. מי שהיה שר הדתות, אז היה אהרון אבוחצירא, עליו השלום. והדבר הזה הובא לידיעתו של הרב עובדיה יוסף, והרב עובדיה יוסף הכיר את שיטות האחים המוסלמים, בזמן שהיה סגן הרב הראשי במצרים. והוא אמר להם, זאת השיטה שלהם. היחידים שהתנגדו, זה כתוב בכל המחקרים, היחידים שהתנגדו לתת להם את ההכרה הזאת, היו משרד הדתות. צריך להבין, זה עם, אבל אז כולם... כולם היו בעד, אמרו, מה, הוא עוסק
בזה. רואה, איתי, אני רואה את זה איך רע רחוק.
כן. תגיד, אני חייב להסיק לך עוד שאלה אחת.
חסר עוד אנשים, הזכרת את הרבועד, יחסר אנשים כמו האיש ההוא.
אני חייב להספיק איתך עוד שאלה אחת בנוגע ליהודה ושומרון. נניח שהתגברנו על סוגיית עזה, מה אנחנו עושים שם שטבח נורא כזה, או אפילו קטן יותר, כן? וכל יהודי שיערג שם זה... איך אנחנו מתגברים על האיום ביהודה ושומרון?
התשובה היא, השאלה היא מה אנחנו נעשה בעזה. אם בעזה המכה תהיה קשה ואנושה, מה שלצערי הרב כרגע אנחנו לא רואים, אנחנו נרקיע את החלומות האלה. כרגע מה שקרה בשמחת תורה הוא החלום של כל כפר ערבי, של כל התארגנות. המוות מבחינתם הוא שום דבר, הם אומרים כל הזמן, אנחנו אוהבים את המוות כמו שאתם אוהבים את החיים. החמאס, הסיסמה שלו זה ההקרבה היא משאלתנו, כן, הג'יהאד הוא דרכנו, ההקרבה, הסתושעד, המוות בקרב הוא משאלתנו, זה בשבילם חלום, בשבילם זה בושה למות מוות טבעי, בושה. אדם שמת מוות טבעי, בגלל זה אחמד ידע שהולכים להשמיד אותו, הוא שמח. הוא המשיך ללכת למסגד כל בוקר, הוא ידע שיום אחד בדרך חזרה, איזה מסוק יעיף אותו. מבחינתו, למות שעיד, הוא היה הולך למות על המיטה, זה היה בושה. הוא רצה למות כשעיד. לכן המוות לא מפחיד אותם, אבל התביסה, ההשפלה, הם קוראים למצב הזה, עד אל הסתדעף, עידן החולשה, אתה צריך להביא אותם למצב של הרכנת ראש. זה הדבר היחיד שנביא שלום באסלאם. אני חלש, אני עושה שלום. אני חזק, אני אשריז אותך. אני רק אם ברשותך, יש ביוטיוב סדרת הרצאות שנקראת המסע אל האסלאם. מי שרוצה ללמוד, יבוא לשם.
יאללה. אז אם תרצו להרחיב עוד אופקים...
ממליץ גם לכם. המסע אל האסלאם. זה 20 דקות כל הרצאה, מחכים מאוד.
חבר הכנסת לשעבר, דוקטור מיכאל בן-ארי, תודה לך.
כל טוב, שלום. כל חי תמיד איתי.